كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שני, זין באייר תשפ"א, מסכת יומא, דף ח'. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום היום הראשון לתעניות באב, שני חמישי ושני, יש נוהגים להתענות, שני חמישי ושני, אחר סוכות ואחר הפסח, ולומר סליחות, כי ימי המועד הם ימי משתה ושמחה, ויש לחשש שמה מתוך השמחה יתרה באו לידי עבירה. לפיכך מתענים לחפר עליה, והתענית במקום קורבן. ושני וחמישי דווקא, שהם ימי רצון, כי משה עלה ביום חמישי לקבל לוחות האחרונות, וירד ביום שני. ובראשונים מתעות טעמים, לפי שבחג מתקפצים אנשים ונשים לשמוע דרשה ונותנים עיניהם אילו באילו, כאמור בתוסות במסכת קידושין, בדף פ' א' עמוד א', וגם סמכו על הפסוק בתהילים ב' וגילו ברעדה, במקום גילה שם תאר רעדה, דהיינו טענית. ועוד טעם, אולי עשו מלאכה אסורה בכל המועד. וטעם נוסף, מזג האוויר משתנה אחר הפסח ואחר הסוכות וגופו של אדם נחלש כי לא הורגל אותו מזג אוויר, ולכן מתענים ומתפללים שיחזק השם את גופנו. טעם נוסף, במרחשוון מתענים כדי שהיורה ירד על הזרעים לברכה, ובאייר שלא תלקה התבואה בשידפון ובירקון. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש. היום הזה חב"ט לעומר תשפ"א. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יראה דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בעזרת השם וישועתו, היא מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה שנה, שינון ה', המצווה ה-355, מצוות מעריך שדה שייתן כערך הקצוב בפרשה. ראה שורשה במצווה שינון אותה למדנו, ובמצווה שינון ו' כותב ספר החינוך, שלא לשנות הקודשים מקורבן לקורבן משורשי המצווה מה שכתבתי למעלה במצוות תמורה, מצווה שינון ב', כי כל זה למוראת הקודש. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו לפרק הפותח בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, הודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף זין במסכת יומא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, אימתי לכולי אלמא תומה לא אותרה בציבור? והתשובה, כשיש שיריים לאכילה בקורבן שאין קבוע לו זמן. שאלה שנייה, למי נפקמינה אם יש ריצוי ציץ בבשר? והתשובה לרשי, בפסחים נפקמינה למאן דאמר שהבשר מעכב אדם, לתוספות על ידי הריצוי חשיב כתאור להיפסל בפיגול ולדין מעילה. שאלה שלישית, על מה מרצה הציץ? והתשובה, על דם בשר וחילף שקרבו בתומה, ולמאן דאמר תומה הותרה בציבור על קורבן יחיד וכן קורבן שאין זמנו קבוע. שאלה רביעית, איכן צריך להיות הציץ כדי לרצות? והתשובה, לרבי יהודה על מצח הכהן הגדול ולרבי שמעון אף כשאינו על מצחו. שאלה חמישית, תמיד לרצון לפני השם, מה לומדים מזה? והתשובה, לרבי שמעון שהציץ מרצה אף כשאינו על המצח, ולרבי יהודה שלא יסיח דעת מן הציץ. והשאלה האחרונה על דף זין הייתה, מנהלן שחייב למשמש בתפילין בכל שעה? והתשובה, לומדים זאת בקל וחומר מציץ. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף זין במסכת יומא. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע זין באייר תשפ"א, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ח' במסכת יומא. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף זין עמוד א', 4 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים מי טבעי ונשא אהרון את אבון הקודשים. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בדף ו עמוד ב, הביאה הגמרא, מחלוקת המוראים אם תומת המת הותרה בציבור, או דחויה בציבור. והמחלוקת היא בין רב נחמן לבין רב ששת. רב נחמן אמר, הותרה היא בציבור לגמרי, שיתר גמור הוא להקריב קורבנות ציבור בתומה. ורב ששת אמר, דחויה היא בקורבנות ציבור, שלא הותר להקריב קורבנות ציבור בתומה, אלא בקושי ודווקא במקום שלא ניתן להקריב בתארה. והמחלוקת שלהם היא בין כשנטמעו הבעלים, בין שנטמע הכהן, ובין שנטמע הקורבן. מביאה הגמרא קושייה על רב ששת מברייתא. מי טיבי, קשו בני הישיבה על דברי רב ששת שנינו בברייתא, נאמר לגבי הציץ בספר שמות פרק כוח פסוק למד ח', והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את אבון הקודשים, שהציץ מחפר על אבון הקודשים ומכשיר את הקורבן שהרה בו האבון. שהכהן נוסע על ידי הציץ את מסע האבון ונמצא האבון מסולק מן הקורבן. כך מפרש רשי על התורה. וברר את הברייתא וכי איזה אבון יערה בקורבן, ויהיה הוא הציץ נושא, מחפר ומרצה עליו שיהיה הקורבן כשר. אם נרצה לומר שהציץ מחפר על אבון פיגול, דהיינו שבזמן שעשה הכהן את אחת מהעבודות המעכבות בקורבן, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם, חשב לזרוק את דמו או להקטיר ממנו או לאכול ממנו חוץ למקומו הראוי, ועל זה מרצה הציץ להכשיר את הקורבן, דהיינו על פיגול, שהרי מחשבה כזו הופכת את הקורבן לפיגול. ואז אתה רוצה לומר לי שהציץ מרצה ומכשיר את הקורבן? זה לא ייתכן. שהרי כבר נאמר על האיסור הזה, בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ז', לא ירצה, שלא יעלה הקורבן לרצון, ולא נתכפרו בו הבעלים, משמע שגם הציץ לא מועיל בו, שירצה הקורבן. ואם נרצה לומר שהציץ מחפר על אבון מחשבת נותר, דהיינו שבזמן שעשה הכהן את אחת מהעבודות המעכבות בקורבן, חשב לזרוק את דמו או להקטיר ממנו או לאכול ממנו, לאחר הזמן הראוי, שאז בדרך כלל הקורבן פיגול, ומרצה הציץ להכשיר את הקורבן, גם זה לא ייתכן, שהרי כבר נאמר על האיסור הזה בספר ויקרא פרק ז' פסוק חי, המקריב אותו, לא יחשב לו. והקורבן פסול ולא יצא בו המביא אותו ידי חובתו. משמע שהפציץ אינו מועיל להכשיר את הקורבן. רק נסביר ששני הפסוקים שהביאה הגמרא נאמרו בתורה בעניין פיגול. בפרשת צו בספר ויקרא נאמר, ומאכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. והפסוק הזה נחשב לעניין מחשבת חוץ לזמנו. ובפסוק הזה נאמר לא יחשב, ואילו בפרשת קדושים נאמר בספר ויקרא, ומאכול יאכל ביום השלישי פיגול הוא לא ירצה. אומרת הגמרא במסכת זבחים בדף כוח עמוד א', שוודאי לא נצרח הפסוק ללמד שנאסר הקורבן במחשבת חוץ לזמנו, שהרי דבר זה כבר נלמד מהפסוק האמור בפרשת צו. אלא ודאי בא הפסוק בפרשת קדושים ליתן איסור במחשבת חוץ למקומו. ובפסוק זה נאמר לא ירצה, ולכן לגבי פיגול שפירושו כאן מחשבת חוץ למקומו, הביאה הגמרא את הפסוק לא ירצה הנאמר בעניינו. ולגבי נותר הביאה הגמרא את הפסוק לא יחשב האמור במחשבת חוץ לזמנו. אם כן, מקשה הגמרא על רב ששת, ומאחר ולא ניתן לומר שהציץ מרצה על פסול של מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו, העל כורחה יש לומר שהציץ אינו נושא, אינו מחפר ומרצה, אלא על אבון תומה. והטעם שיש לנו לפרש שהאבון שהציץ נושא הוא אבון תומה, משום שמצינו באבון זה כולה נוספת, שהותרה מכללה, שיצא תומה מן הכלל של האיסור, והותרה בקורבנות ציבור גם בלא ריצוי הציץ. ומסתבר שהקלה בה התורה כולה נוספת שירצה עליה הציץ בקורבנות יחיד. הרי שאמרה הברייתא שתומה הותרה בציבור, וקשה לרב ששת שאמר שתומה דחויה בציבור ולא הותרה. ומסביר האור זרוע שהראיה של הגמרא נגד רב ששת זה רק ממה שנקטה הברייתא, שתומה הותרה בציבור, אבל גוף דברי הברייתא נכונים גם למי שסובר שתומה דחויה בציבור. שהרי אף אם תומה דחויה בציבור, מכל מקום הקלה התורה בתומה, שאם לא ניתן להקריב בתארה, יש להקריב בתומה, וכולה גדולה היא. ויש לומר שנתנה בה אף כולה נוספת, שהציץ ירצה עליה. אם כן, קושייה על רב ששת שאמר שתומה דחויה בציבור. משיבה הגמרא, אף שאכן ברייתא זו סוברת שתומה הותרה בציבור, אין זו קושייה על רב ששת. למה? תנאי. זוהי בעצם מחלוקת תנאים, האם תומה הותרה בציבור או דחויה בציבור, ורב ששת סובר כדעת התנאים שתומה דחויה בציבור. דתניא, כך שנינו בברייתא מופיעה במסכת סנהדרין בדף י"ב עמוד ב' ובמסכת פסחים בדף ע"ז עמוד א'. הציץ, בין בזמן שישנו על מצחו של כהן גדול ובין בזמן שאינו מונח על מצחו של כהן גדול, מרצה. מחפר על הקרבת הקורבן בתומה כדי שיעלה לרצון. ומשום כך, אף אם נטמע הקורבן בזמן שלא היה הציץ מונח על מצחו של הכהן הגדול, הציץ מכשירו. דברי רבי שמעון, רבי יהודה אומר, דווקא בהודהו בעוד הוא מונח על מצחו של כהן גדול הוא מרצה, אבל אם אין הודהו על מצחו, אינו מונח על מצחו, אינו מרצה. אמר לו רבי שמעון לרבי יהודה, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח שאף כשאין הציץ על מצח כהן גדול, הוא מרצה. שהרי בשעה שהוא נכנס לעבוד עבודה בקודש הקודשים, הציץ אין עודהו על מצחו, לא מונח על מצחו. שהרי הוא היה עובד בקודש הקודשים בבגדי לבן ולא בשמונת הבגדים. כי כשהיה הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, נאמר בתורה, כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ואבנת בד יחגור, ומצנפת בד יצנוף. דהיינו שהוא נכנס לקודש הקודשים בארבעה בגדים, כתונת, מכנסיים, מצנפת ואבנת. ולא היה הציץ עליו באותה שעה. ומכל מקום הוא מרצה על הקורבנות שהוא מקריב באותה שעה אם נטמאו. וההכרח שהציץ מרצה על התאומה בשעה שהכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, וממה שמקובל בידינו כאמור לקמן בדפנון עמוד א', שכל קורבן שזמנו קבוע דוחה את התאומה, וגם קורבנות יום הכיפורים זמנם קבוע ודוחים את התאומה. כשהם קריבים בתאומה, ודאי הוא משום שהציץ מרצה עליהם, כי רבי שמעון סובר שתאומה דחויה היא בציבור, כפי שתביא הגמרא בסמוך, וכל מה שאפשר להקריב בתאומה הוא משום ריצוי הציץ. בהכרח שהציץ מרצה גם כשאין הכהן הגדול לבוש בו. והיה דרמה מפרש שסברה היא שגם ביום הכיפורים הציץ היה מרצה על הקורבנות שבאים בתאומה. כי אם אין הציץ מרצה עליהם, אין דבר אחר שיכול לרצות עליהם, ונמצא שלא תהיה תקנה לקורבנות יום הכיפורים, ואין זה מסתבר שמשום שאותו יום הוא יום הכיפורים, יגרע הדבר ולא יהיה לאותו קורבן תקנה. אמר לו, ישיב לו רב יהודה לרבי שמעון, הנח לכהן גדול ביום הכיפורים ואל תוכיח ממנו שציץ מרצה, אף כשאינו על מצח הכהן הגדול, מפני שתאומה הותרה לו בציבור, כלומר, בזמן שאין הכהן גדול לובש את הציץ, הוא אינו מקריב אלא קורבנות ציבור. וקורבנות ציבור הותרו לגמרי בתאומה, ואינם צריכים לציץ שירצה. אבל קורבנות יחיד שנטמאו וצריכים ריצוי ציץ, אין הציץ מרצה עליהם, אלא בשעה שהוא על מצחו של כהן גדול. מדייק את הגמרא מכלל, משמע מכך דרבי שמעון שהוכיח מכהן גדול ביום הכיפורים שהציץ מרצה גם בזמן שאינו מונח על מצחו, אף שבאותו זמן קריבים רק קורבנות ציבור, סבר, שתאומה דחויה היא בציבור, ולכן גם קורבנות ציבור צריכים שירצה עליהם הציץ. הרי שחולקים רבי שמעון לרבי יהודה, אם תאומה דחויה היא בציבור או הותרה בציבור, ויש לומר שהברייתא שאמרה שתאומה הותרה בציבור, כדעת רבי יהודה, ורב ששת שאמר שתאומה דחויה בציבור סובר כרבי שמעון. מבארת הגמרא מתי נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה עם הציץ מרצה, ומה מקור מחלוקתם. אמר רבי בן נשבר הציץ דכולי עלמא לא פליגי, בין רבי יהודה ובין רבי שמעון אינם חולקים בכך, ושניהם סוברים דלא מרצה הציץ. כי פליגי מחלוקתם היא רק באופן דטלי בסיקטה, שתלוי הציץ על יתד. דהיינו שתלה את הציץ ביתד הנעוץ בקיר, כלומר שאין הכהן לובשו אבל הוא שלם. רבי יהודה סבר שאינו מרצה, שכן משמעות הפסוק שנאמר בספר שמות פרק כוח פסוק למתחת, והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את אבון הקודשים, שאין הציץ מרצה אלא כשהוא מונח על מצחו של הכהן הגדול. ורבי שמעון סבר שיש ללמוד ממה שנאמר בהמשך אותו פסוק, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם, שהציץ מרצה תמיד, אף כשאינו מונח על מצח הכהן גדול. שכן, מהי תמיד? באיזה עניין נפרש את המילה תמיד שבפסוק הזה? אילה, אם האם לומר שאמרה התורה שתמיד יהיה הציץ על מצחו, מי משכחת לה וכי מוצא אתה שניתן לקיים את הדין הזה? והרי מי לא באי מאי לבית הכיסא? האם אין הכהן גדול נצרך להיכנס לבית הכיסא? ומי לא באי מינם? האם הכהן גדול אינו צריך לישון, ובזמנים אלו הוא לא יכול ללבוש את הציץ משום קדושתו של הציץ? אלא ודאי בא הפסוק לומר שתמיד הציץ מרצהו, ואף כשאינו מונח על מצח הכהן הגדול. שואלת הגמרא, ולרבי יהודה נמי הכתיב, הרי נאמר תמיד, מה הוא דורש מן המילה הזו? משיבה הגמרא, לדעת רבי יהודה, הוא תמיד, המילה תמיד שבפסוק הזה בא ללמד את הדין, שלא ישיח הכהן את דעתו ממנו מן הציץ. כלומר, שבכל זמן שהוא לובש את הציץ, ישים על ליבו שהציץ מונח על מצחו ויחשוב בקדושת השם הכתוב עליו. וכפי הדין שמצינו בדבריו דרבא בר אבונא, דאמר רבא בר אבונא, חייב אדם המעוטר בתפילין למשמש בתפיליו בכל שעה ושעה, כדי שלא ישיח דעתו מהם. והלכה זו נלמדת בקל וחומר מציץ. ומה ציץ שאין בו אלא הזכרה אחת של שם השם שנכתב בו רק קודש להשם, אמרה התורה על מצחו תמיד, ולימדה אותנו בזה שלא ישיח דעתו ממנו, תפילין שיש בה פרשיות שבהם הזכרות שם השם הרבה, שהרי ארבע פרשיות יש בתפילין, שמה והיה עם שמו הקדש והיה כי הביאה חווה, יש בפרשיות אלו חף א' פעמים שם הוויה, אז על אחת כמה וכמה שאסור להשיח דעתו מהם, ולכן צריך למשמש בהם. הרי שדרש רבא בר אבונא ממה שנאמר תמיד שאסור להשיח את הדעת מהציץ, וכן רבי יהודה סובר שהמילה תמיד נצרך לדרשה הזו. שואלת הגמרא, ולרבי שמעון דאמר שיש ללמוד מהפסוק שתמיד הציץ מרצה, ואף כשאינו מונח על מצח הכהן הגדול, יש להקשות והכתיב, הרי נאמר בפסוק, והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את אבון הקודשים, ומשמע שאין הציץ מרצה אלא בשעה שהוא מונח על מצחו של הכהן הגדול. משיבה הגמרא, ההוא מה שנאמר בפסוק הזה, והיה על מצח אהרון לקבוע לו מקום ודעתה. פסוק זה בא ללמד שמקום הנחת הציץ הוא על המצח, ולא להורות שריצוי הציץ הוא דווקא בשעה שהוא מונח על מצח הכהן הגדול. שואלת הגמרא, ורבי יהודה שדורש מהפסוק והיה על מצח אהרון ונשא, שאין הציץ מרצה אלא רק בשעה שהוא מונח על מצח הכהן, לקבוע לו לציץ מקום להנחתו מנעלי. מניין הוא לומד זאת? שהרי אם אין לנו יודעים שמקום הנחת הציץ הוא על המצח, מפסוק אחר, ודאי יש לנו לומר שבפסוק זה בא כתוב לקבוע מקום להנחת הציץ, ולא ללמד דבר אחר, ולא ללמד שהוא מרצה דווקא כשהכהן הגדול לובש את הציץ. משיבה הגמרא, רבי יהודה נפקא ליה, לומד את מקום הנחת הציץ ממה שנאמר בהמשך הפסוק והיה על מצחו תמיד. שואלת הגמרא, ורבי שמעון נמי תיפוק ליה מעל מצחו, גם לרבי שמעון יש ללמוד לקביעות מקום הציץ על המצח מהמילים על מצחו. מדוע אמר רבי שמעון שדבר זה נלמד מהמילים והיה על מצח אהרון? משיבה הגמרא, אין הכי נמי, אכן גם לדעת רבי שמעון קביעות מקום הצית נלמד ממה שנאמר והיה על מצחו תמיד. אלא שאם כן חוזרת השאלה, מה שנאמר והיה על מצח הארון ונסע, שמפסוק זה למד רב יהודה שהציץ מרצה רק כשהוא מונח על מצח הכהן, מה יעביד לי? מה דורש ממנו רבי שמעון? משיבה הגמרא, אמר לך, יש לך רבי שמעון להשיב ולומר שפסוק זה בא ללמד שרק ציץ הראוי ללובשו על מצח הכהן מרצה. אבל ציץ שאינו ראוי למצח אינו מרצה, ובא הפסוק להפוק אי למעט, שאם נשבר הציץ ואינו ראוי ללבישה על המצח, זה לא מרצה. ודווקא כשנשבר הציץ, אין הציץ ראוי למצח, מחמת חיסרון בציץ אינו מרצה. אבל אם אינו ראוי למצח מחמת טעם אחר, הציץ מרצה, ומשום כך ביום הכיפורים שאין הכהן נכנס לקודש הקודשים כשהוא לבוש בציץ, הציץ מרצה אף שאינו ראוי אז למצח. עוד יש לומר שאף שאינו ראוי לכהן גדול באותה שעה, אבל ראוי הוא לכהן משוח מלחמה. כמבואר לקמן בדף עין ג' עמוד א' שנשאלים לו באורים ותומים, והיה לובש את שמונת בגדי הכהן הגדול בשעה שנשאלים לו. שואלת הגמרא לרבי יהודה שאמר שמעמילים על המצח, אנחנו לומדים שאין הציץ מרצה, כשאינו מונח על מצח הכהן, נשבר הציץ מנעלי, מניין אנחנו למדים לשיטתו, שאם נשבר הציץ שוב אינו מרצה, שהרי אם אין פסוק אחר שמלמד שכשנשבר הציץ אינו מרצה, יש לנו לומר שעל מצח בא למעט רק בנשבר הציץ, ולא כל שאין הציץ על מצחו. משיבה הגמרא, רבי יהודה נפקא ליה, רבי יהודה לומד שנשבר הציץ שהוא אינו מרצה ממצח מצחו, מאיתור הוו שכתבה התורה והיה על מצחו תמיד ולא כתבה על מצח. רבי יהודה דורש שלשון מצחו בא ללמד שצריך שיהיה הציץ ראוי למצחו, וכשנשבר הציץ ואינו ראוי ללופשו על מצחו אינו מרצה. אומרת הגמרא, ורבי שמעון שלומד שנשבר הציץ אינו מרצה ממה שנאמר והיה על מצח הארון ואינו דורש זאת מהאיתור של האות וו כמו שדורש רבי יהודה, זה משום שמצח מצחו לא משמע לי. אין נראה לו שמה שכתבה התורה מצחו ולא מצח זה בא לדרשה, והוא אינו דורש את תוספת האות וו. ומשום כך הוא סובר שמה שנאמר והיה על מצח הארון ונסע בא ללמד רק שאם נשבר הציץ אינו מרצה. אז בפשטות, גם למסקנת הגמרא, מקורו של רבי שמעון שהציץ מרצה גם כשאינו מונח על מצח הכהן הגדול, זה ממה שנאמר תמיד, כמו שאמר רבי אלעל בדף זין עמוד ב', אלא שבירה הגמרא מה דורש רבי שמעון מהפסוק שלדעת רבי יהודה בא לומר שהציץ מרצה רק כשהוא מונח על מצח הכהן. אבל השאגת אריה בסימן למתחת כתב שלמסקנת הגמרא לדעת רבי שמעון אין צריך פסוק ללמד שהציץ מרצה תמיד, וניתן לדרוש מהמילה תמיד שלא יסיח דעתו ממנו, שיש לומר שהסברה הפשוטה היא שהציץ מרצה בכל אופן ואף כשאינו מונח על מצח הכהן, אלא שלרבי יהודה יש שתי דרשות, אחת למעט נשבר הציץ, ואחת למעט אם אינו מונח על מצחו. אפילו לרבי שמעון יש רק דרשה אחת, ללמד שנשבר הציץ אינו מרצה, אבל אם לא נשבר הציץ, אלא שאין הכהן לובשו, יש לנו לומר מסברה שהוא מרצה ולא צריך פסוק לכך. אומר השאגת אריה שאף אם הסברה הפשוטה היא שאין הציץ מרצה אלא כשהוא על מצח הכהן, כמו שמשמע בתחילת הסוגיה שאמרה הגמרא של רבי שמעון צריך ללמוד מהמילה תמיד שהציץ מרצה, גם כשאינו על מצח הכהן, ומשמע מסברה שאין הציץ מרצה אלא כשהוא על מצח הכהן, מכל מקום למסקנה אין צריך ללמוד זאת מהמילה תמיד, שהרי אם מסברה אין הציץ מרצה אלא כשהוא על מצח הכהן, מדוע צריכים אנו ללמוד מהמילים על מצח ונסע שכשנשבר הציץ אינו מרצה? והרי יודעים אנו זאת מסברה, אלא ודאי באה הדרשה הזו לומר שדווקא כשנשבר הציץ אינו מרצה, אבל אם לא נשבר הוא מרצה גם כשאינו מונח על מצח הכהן. ואם כן, אין צריך שוב ללמוד מהמילה תמיד שהציץ מרצה אף כשאינו מונח על מצח הכהן. כותב החתם סופר שדברי השאגת אריה הללו הם דברים רחוקים מאוד. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים נוספת ורוצה לתלות את מחלוקתם בנידון זה עם תומה הותרה בציבור או דחויה בציבור. מבררת הגמרא נעימה, הני תנאי כהני תנאי, האם יש לומר שמחלוקת התנאים בברייתא המובאת להלן תלויה אף היא במחלוקת התנאים עם תומה בציבור הותרה או דחויה, שביארה הגמרא לעיל בדף זין עמוד ב' שנחלקו ברבי שמעון ורבי יהודה. דתניא, שנינו בברייתא לאל בדף ד' עמוד א' וכן במסכת פסחים בדף ע"ח עמוד א', וזו משנה במסכת פרה פרק ג' משנה א', בעניין כהן גדול קודם יום הכיפורים, והכהן השורף את הפרה אדומה קודם השריפה שהיו מפרישים אותה מבתיהם שבעה ימים ללשכה שהייתה בבית המקדש. את הכהן הגדול היו מפרישים קודם יום הכיפורים ללשכת פרדרין, כמבואר במשנה הפותחת את מסכת יומא לעיל בדף ב' עמוד א', ואת הכהן השורף את הפרה אדומה היו מפרישים ללשכה הנקראת בית האבן. ודינו מבואר במשנה במסכת פרה. אחד זה ואחד זה בין הכהן הגדול קודם יום הכיפורים ובין הכהן השורף את הפרה אדומה היו מזים עליו בכל יום מאותם שבעה ימים שהיו מפרישים אותו מביתו, מכל אפר חטאות פרות אדומות שהיו שם במקדש, שמכל פרה שהיו שורפים היו נותנים קצת מהאפר למשמרת בבית המקדש במקום הנקרא חיל, והיו לוקחים מכל אפר הפרות שכבר נשרפו ומזים עליו כדי לתארו מתומת מת שהחמירו לחשוש בו שמה נטמא ממת ולא ידע, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר אין מזים עליו בכל שבעת ימי ההפרשה, אלא ביום השלישי וביום השביעי להפרשתו בלבד. רבי חנינא סגן הכהנים אומר כהן השורף את הפרה מזין עליו כל שבעה, וכהן גדול בהפרשה שקודם יום הכיפורים אין מזים עליו אלא ביום השלישי וביום השביעי להפרשתו. ומברר את הגמרא מה אליו, באקה מפליגי, במה נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי, האם הם לא נחלקו בדבר הבא, שרבי מאיר סבר תומה דחויה היא בציבור ואינה היתר גמור, ואף קורבנות ציבור יש לנו לחזר שיוקרבו בתארה, וכיוון שהחמירו עליו לחשוש שמא נטמא, יש לו להתאר בהזאה מאיפר פרה, והזאה בזמנה מצווה, כלומר שיש לעזות על התמה ביום השלישי וביום השביעי לתומתו, ולא לאחר את ההזאה ליום אחר, ומשום כך יש לעזות עליו בכל יום, שהרי בכל יום יש לחשוש שמא היום הוא היום השלישי, או היום הוא היום השביעי לתומתו. ורבי יוסי סבר תומה אתרי בציבור, ואם כן ודאי מה שיצריכו לעזות עליו אינו משום חשש שמא נטמא, שהרי גם אם נטמא אין פסול בעבודתו, אלא משום שנהגו בו מעלה וחומרה, ומשום כך די אם יזו עליו בשלישי והשביעי. ולעיל בדף ג' עמוד ב' ביארה גמרא שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו מדוע היו מזים על הכהן. רבי יוחנן אמר שהפרשת הכהן הגדול והכהן השורף את הפרה נלמד מימי המילואים שהופרשו אהרון ובניו שבעה ימים, וכשם שבמילואים היו מזים על אהרון ובניו מדם אשם המילואים, כך צריך לעזות על הכהנים הללו מאיפר הפרה. וריש לקיש אמר שהפרשתם אינה נלמדת מימי המילואים, ומה שהיו מזים עליהם היה זה רק למעלה באלמה, כלומר שהיו מתארים את הכהן אף אם לא הייתה סיבה לחשוש שמא נטמא, כי עשו מעלה בעבודות הללו והחמירו בהם יותר מכל שאר העבודות שהיו במקדש, שהרבה מעלות וחומרות עשו בתארת פרה אדומה, שכיוון שהיו מתמים את הכהן השורף את הפרה בשרץ ומדבילים אותו כדי שיהיה תבול יום, להוציא מדעתם של הצדוקים שהיו אומרים ששריפת הפרה פסולה בתבול יום, כנגד זה עשו בה הרבה מעלות וחומרות אחרות כדי שלא יבואו לזלזל בה, וכן בעבודת יום הכיפורים נהגו בה מעלה וחומרה לכבוד הכניסה למחנה שכינה. אם כן אומר המאירי שיש מי שפירש שכל סוגיית הגמרא כאן היא רק לדעת ריש לקיש, שטעם ההזאה הוא משום שהחמירו להחשיב את הכהן כתמה, אבל לדעת רבי יוחנן שההזאה זו נלמדת מימי המילואים, הרי אינה כלל כדי להתאר מטומאה, וודאי יש לעזות עליו כל השבעה ימים מגזרת הכתוב. דוחה הגמרא ואומרת אי אפשר לתלות את מחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי בדין טומאה ותרה בציבור, ומפרשת הגמרא את מחלוקתם באופן אחר. מקשה הגמרא ואומרת ותסברה, וכי סבור אתה לומר שטעמו של רבי יוסי הוא משום שטומאה ותרה בציבור? והרי אי סבר רבי יוסי, אם סובר רבי יוסי שהקרבה בתומה היתרי בציבור, אז האה כלל למה לי? מדוע צריך כלל לעזות על כהן גדול קודם יום הכיפורים? ומדוע אמר רבי יוסי שמזים עליו בשלישי ושביעי? אלא ודאי לא נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי בתומה בציבור אם יותרה ודחויה. דכולי עלמא, שאין מי שחולק בדבר הזה, דהני תנאי סברי שכל התנאים האמורים בברייתא הזו סוברים, שתומה דחויה היא בציבור. ואחה וכאן בברייתא הזו באקא מפליגי, בדבר זה הם חולקים, שרבי מאיר סבר אמרינן אנחנו אומרים שטבילה בזמנה מצווה, כלומר שמצווה מוטלת על התמל לטבול מיד כשיגיע זמן טבילתו, ולא ידחה טבילתו ליום אחר, ולמידים הזאת איפר הפרה מטבילה, שחייבים לעזות מאיפר הפרה מיד כשיגיע זמן ההזאה, ואין לדחות את ההזאה ליום אחר. ומשום כך יש לעזות עליו בכל יום שמה יום זה הוא יום שלישי או יום שביעי. ולכמן בדף ח' עמוד ב' תבהר הגמרא מה החשבון בזה. רבי יוסי סבר לא אמרינן טבילה בזמנה מצווה. וכמו כן אין צריך להתחיל לעזות על התמה דווקא ביום השלישי לתומתו, ולכן די במה שמזים עליו ביום השלישי וביום השביעי להפרשתו, שאם נטמא, נתאר בהזאות הללו, אבל בשאר הימים אין צריך לעזות עליו. אז רבי מאיר שסובר שטבילה בזמנה מצווה, לומד זאת כך, נאמר בהזאת איפר פרה אדומה, ואיזה הטהור על התמה ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי וכיבס בגדיו ורחץ בשרו במים ותאר בערב. ומה שנאמר וחיטאו ביום השביעי ורחץ, בא ללמד שהטבילה צריכה להיות דווקא ביום השביעי, כפי שמשמע בפסוק שרוחץ מיד אחרי וחיטאו שהוא ההזאה. ובא הפסוק ללמד שטבילה בזמנה מצווה, והזאה וטבילה הוקשו ושבו זה לזה, ששניהם נאמרו יחד בפסוק הזה, ויש ללמוד מכך שאף הזאה בזמנה מצווה. ואילו רבי יוסי סבר שלא אומרים טבילה בזמנה מצווה, והוא סובר שמה שנאמר בפסוק וחיטאו ביום השביעי אינו מדבר בטבילה אלא בהזאה, והוא נצרך לדרשה אחרת, כמו שדרשו במסכת קידושין בדף סמך ב', שאם היה נאמר רק ואיזה הטהור על התמה ביום השלישי וביום השביעי, היינו אומרים שאין זה אלא לקודשים, שאסור לתמה לאכול קודשים אם לא ייזו עליו גם ביום השביעי, אבל לאכול בתרומה לא צריך שתי הזאות. לכן נאמר וחיטאו ביום השביעי ללמד שאינו ניתר כלל בלא הזאה בשלישי ובשביעי. דוחה הגמרא ואומרת שאין לבאר שרבי מאיר ורבי יוסי נחלקו בטבילה בזמנה מצווה. עושה זאת הגמרא על ידי קושייה, מקשה הגמרא וכי סבר רבי יוסי לא אמרינן שאין אנו אומרים שטבילה בזמנה מצווה? והתניא, והרי שנינו בברייתא המופיעה לכמן בדף פיחת עמוד א', כן במסכת שבת, בדף המאה ועשרים, הרי שהיה שם השם כתוב על בשרו, הרי זה לא ירחץ את בשרו במים ולא יסוך את בשרו בשמן, כדי שלא יימחק השם, כדי שלא יימחק שם השם. ואיסור מחיקת שם השם נלמד ממה שנאמר בספר דברים פרק י' ב' פסוק ג', ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא, שיש לאבד את שם העבודה הזרה, ונאמר אחרי כן לא תעשו כן להשם אלוקיכם, שלא תאבדו ולא תמחקו את שם השם, ולא יעמוד במקום התינופת, היינו בית הכיסא ובית המרחץ, או מקום שיש שם צועה וכדומה, וכשיצטרך אדם זה להיפנות, יהיה עליו להיפנות במקום שאינו בית הכיסא, מפני קדושת השם שעליו. נזדמנה לו תבילה של מצווה, דיינו אם נטמע באחת ממיני התומות שחייבה אותו התורה לטבול כדי להתאר מהתומה, כורך עליו על השם גמי מן עצרח כדי להגן עליו שלא יימחק מפני חוזק שטף המים וטובל. ומבואר במסכת שבת בדף קופחף עמוד ב' שברית הזו מדברת באופן שהיה השם כתוב על בשרו בדיו לך שאינו חציצה בתבילה. אבל אם היה השם כתוב בדיו יבש שהוא חציצה בתבילה, אינו יכול לטבול. וביארה הגמרא שם שכמו כן הגמי שהוא כורך על השם אינו מהדק אותו על בשרו כדי שלא יחצוץ בתבילה, ואף שנכנסים המים בגמי יכולו לטבול. רבי יוסי אומר, יורד וטובל כדרכו בלי כריכת גמי, ובלבד שלא ישפשף את השם בידיו במים, מפני שאז הוא מוחק את השם בידיו. וקיים אלן והסקנו שם במסכת שבת, דבטבילה בזמנה היא ממצווה, כמי פליגי נחלקו. דתנקם הסבר לא אמרינן טבילה בזמנה מצווה, ואסור לו לטבול כשיש מקום לחשוש שימחוק את שם השם בחוזק שטף המים. ורבי יוסי סבר אמרינן טבילה בזמנה מצווה, וחששו שאם יצריכו להביא גמי, אם לא ימצא גמי יעכב את טבילתו ליום אחר. וכדי לקיים מצוות טבילה, אמרו שמותר לו לטבול בלא גמי, גם אם ימחק השם על ידי חוזק שטף המים. הרי שרבי יוסי סובר שטבילה בזמן המצווה, ולא ניתן לפרש שהטעם שאמר שמזים על הכהן רק ביום השלישי והיום השביעי, זה משום שהוא סובר שטבילה בזמנה אינה מצווה. מבארת הגמרא פירוש אחר במחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי בעניין ההזעות על הכהן הגדול, והכהן השורף את הפרה. מסיקה הגמרא אל הדקו לאלמה, אין מי שחולק בדבר הזה, דלהני תנאי שבין לדעת רבי מאיר ובין לדעת רבי יוסי, המרינן טבילה בזמן המצווה. ואחר, כאן בברייתא שנחלקו עם מזים על הכהן כל יום או רק בשלישי והשביעי, באקא מפליגי, בדבר זה נחלקו. רבי מאיר סבר מקישינן הזעה לטבילה, אנחנו לומדים בהיקש, הזעה מטבילה ששניהם נאמרו בפסוק אחד, שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק י' וחיטאו ביום השביעי וחיבס בגדה ורחץ במים. חיטאו היינו ההזעה ורחץ במים היינו הטבילה. וזהו הפסוק שממנו למדים שטבילה בזמנה מצווה. שכשם שטבילה בזמנה מצווה, כך הזעה בזמנה מצווה, ולכן צריך לעזות עליו בכל יום שמה היום וזמן הזעתו. ורבי יוסי סבר לא מקישין הנזעה לטבילה. אין למידים בהיקש הזעה מטבילה, ואף שטבילה בזמנה מצווה, אין הזעה בזמנה מצווה. ולכן די במה שמזים על הכהן בשלישי ושביעי. וכתבו התוספות ישני והתוספות הראש של רבי יוסי שאין מזים על הכהן גדול בכל יום, לא היה הכהן טובל בכל יום, ואף שטבילה בזמנה מצווה. מכל מקום הטבילה להיטהר מטומאת מת זמנה הוא רק לאחר ההזעה. וכיוון שאין מזים עליו, עדיין לא הגיע זמן הטבילה. שואל הגבורת הרי, כיוון שטבילה בזמנה מצווה ואי אפשר לטבול בלא הזעה, יש לה צריך לעזות עליו בכל יום, כדי שיוכל לקיים את מצוות הטבילה. והוא מתרץ, שלא אמרו שטבילה בזמנה מצווה רק במקום שהטהרה תלויה בטבילה לבדה, אבל במקום שיש דבר נוסף שמעכב את הטהרה, כגון בטמא מת, קודם שאיזו עליו שמלבד הטבילה צריך גם הוא הזעה, אין טבילה בזמנה מצווה. וכותב רש"י שמי שסובר שהזעה בזמנה אינה מצווה, מה שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק י' ויזע את האור על התמה ביום השלישי וביום השביעי, לא בא לומר שצריך לעזות דווקא ביום השלישי וביום השביעי, אלא בא לומר שלעולם כשיזו עליו, ההזעה השנייה תהיה אחר שעברו שלושה ימים מההזעה הראשונה. אבל אם עברו ארבעה ימים מההזעה הראשונה, אין הזעתו מועלת. מברר את הגמרא אם לדעת רבי חנינא סגן הכהנים הזעה בזמנה מצווה, ומה טעמו לחלק בדין הזעה בין כהן גדול לכהן השורף את הפרה. שואל את הגמרא ורבי חנינא סגן הכהנים שאמר, שכהן השורף את הפרה היו מזים עליו בכל יום, וכהן גדול קודם יום הכיפורים היו מזים עליו רק בשלישי ושביעי, מה טעמו? שהרי אם הוא מקיש הזעה לטבילה וסובר שלומדים שהזעה בזמנה מצווה כמו טבילה, אפילו כהן גדול ביום הכיפורים נמי גם יש לעזות עליו בכל יום. כמו שאמר רבי מאיר, והיא לא, אם אינו מקיש הזעה לטבילה, אפילו כהן השורף את הפרה, נמי לא, גם אין צריך לעזות עליו בכל יום. וכמו שאמר רבי יוסי, משיבה הגמרא לעולם רב חנינא סגן הכהנים, לא מקיש הזעה לטבילה. ומשום כך כהן גדול קודם יום הכיפורים אין צריך לעזות עליו בכל יום. וכהן השורף את הפרה מה שמזים עליו בכל יום הוא משום מעלה באלמה שעשו בפרה אדומה כדי שלא יזלזלו בה. שכיוון שהקלו בה שיהיה כהן השורף את הפרה טבול יום, החמירו בה הרבה חומרות אחרות כדי שלא יזלזלו בה. ובייר בספר חוקת היום שהמעלה במה שהיו מזים בכל יום הוא שיש מעלה במה שיהיו ימי ההפרשה בטהרה. ולכן יש עלינו להקדים את ההזעה כמה שנוכל כדי שיהיו כמה שיותר ימים בטהרה. הוא מוכיח שיש מעלה במה שימי ההפרשה יהיו בטהרה, מהמבואר לקמן בדף ח' עמוד ב', שבכל ימי ההפרשה לא היו הכהנים נוגעים בו, ואף שגם אם יגע בו תמה, לא יטמע אלא עד הערב, וודאי בזמן שריפת הפרה יהיה טהור, מכל מקום יש מעלה במה שימי ההפרשה יהיו בטהרה. מביאה הגמרא ברייתא שדיברה בעניין פרישת הכהן גדול והכהן השורף את הפרה, ומבררת כדעת מי נאמרה הברייתא הזו. שואלת הגמרא כמן הזלה עד אתנו רבנן כשיטת מי, הולכת הברייתא ששנינו בה, אין חילוק בין הפרשת הכהן השורף את הפרה להפרשת כהן גדול בימים שקודם יום הכיפורים, אלא שזה כהן גדול קודם יום הכיפורים פרישתו לקדושה, כלומר, הפרשתו היא משום כניסתו למחנה שכינה בקודש הקודשים, ומפרישים אותו כדי שעל ידי הבדלתו מהבריות תחול עליו אימה ולא יקבע ליבו, ויבדל מכל קלות ראש, וכיוון שאין פרישתו, מחמת חשש תומה, אינו צריך לחשוש אם אחיו הכהנים נוגעים בו, וזה השורף את הפרה האדומה, כהן השורף את הפרה האדומה, פרישתו לטהרה. כלומר, הפרשתו היא כדי להחמיר בטהרתו, שכיוון שהקלו בו לטמתו ביום שהוא שורף את הפרה, כדי שבשעה שהוא שורף את הפרה יהיה טבול יום להוציא מדעת הצדוקים שהיו אומרים ששריפת הפרה פסולה בטבול יום, יחמירו הרבה בטהרתו, ולכן אין אחיו הכהנים וכן שאר אדם נוגעים בו שהם נחשבים כטמאים לגביו. גם מבואר במסכת חגיגה בדף חי עמוד ב' שאף אוכלי הקדש נחשבים טמאים לגבי חטא, דיינו לא מתעסקים באפר פרה אדומה. מבארת הגמרא כמן כדת מי נאמרה הברייתא הזו בהכרח חוקר רבי מאיר שסובר שכהן גדול קודם יום הכיפורים, וכהן השורף את הפרה שלהם מזים עליהם בכל יום, או כרב יוסי שסובר שעל שניהם אין מזים אלא בשלישי ושביעי, ומשום כך לא מצא הברייתא חילוק נוסף מלבד נגיעת הכהנים בהם. דהי שאם הברייתא הזו סוברת כרב חנינא סגן הכהנים, לא הייתה הברייתא אומרת שהחילוק היחיד בין כהן גדול קודם יום הכיפורים לכהן השורף את הפרה הוא, שכהן גדול, אחיו הכהנים נוגעים בו, דאיקא נמיה, שהרי יש ביניהם חילוק נוסף. דהיינו מה שאמר רב חנינא סגן הכהנים, שכהן גדול מזים עליו רק בשלישי ושביעי, וכהן השורף את הפרה מזים עליו בכל יום. ומוכח שברייתא זו אינה סוברת כרבי חנינא סגן הכהנים. חוזרת הגמרא לבאר דברי רבי מאיר שאמר בו ברייתא לעיל, בדף ח' עמוד א', שהיו מזים על הכהן גדול ועל הכהן השורף את הפרה בכל יום. מה תקיף לה הקשה רבי יוסי ברבי חנינא על רבי מאיר שאמר שמזים על הכהן בכל ימי ההפרשה? בשלמה מה שמזים על הכהן ביום הראשון, השני והשלישי, וביום החמישי, השישי והשביעי מובן? כיוון שביום הראשון להפרשתו יש לחשוש שמא נטמא שני ימים קודם הפרשתו, ועכשיו הוא היום השלישי לטומאתו. ביום השני להפרשתו יש לחשוש שמא נטמא יום אחד קודם הפרשתו, ועכשיו הוא היום השלישי לטומאתו. ביום השלישי להפרשתו יש לחשוש שמא נטמא ביום שיפרישו קודם שיפרישו, ועכשיו הוא היום השלישי לטומאתו. וכן ביום החמישי להפרשתו יש לחשוש שמא נטמא שני ימים קודם הפרשתו, ומה שאיזו עליו ביום הראשון להפרשתו היה ביום השלישי לטומאתו, ועכשיו הוא היום השביעי לטומאתו. ביום השישי להפרשתו יש לחשוש שמא נטמא יום אחד קודם הפרשתו, ומה שאיזו עליו ביום השני להפרשתו זה היה היום השלישי לטומאתו, ועכשיו הוא היום השביעי לטומאתו. וביום השביעי להפרשתו יש לחשוש שמא נטמא ביום הפרשתו קודם הפרשתו, ומה שאיזו עליו ביום השלישי להפרשתו היה ביום השלישי לטומאתו, ועתה הוא היום השביעי לטומאתו. וכיוון שסובר רבי מאיר שהזהה בזמנה מצווה, מובן מדוע יש לעזות עליו בכל הימים הללו. אלא ביום הרביעי להפרשתו, למה ליזה הכלל? למה צריך כלל לעזות עליו? הרי לא בשלישי איקה לספוקי, ולא בשביעי איקה לספוקי. אין לנו להסתפק שמה הוא יום שלישי לטומתו, כיוון שהוא כבר מופרש ועומד שלושה ימים במקום שוודאי לא נטמע, ואין לנו להסתפק ולעזות עליו שמה הוא היום השביעי לטומתו, משום שאם עתה הוא היום השביעי לטומתו, נמצא שהיום השלישי לטומתו היה יום אחד קודם הפרשתו, ובאותו יום לא ייזו עליו, וכיוון שלא ייזו עליו ביום השלישי לטומתו, אין העזה ביום השביעי, מועילה כלום. מקשה הגמרא על קושיית רבי יוסי ברבי חנינא, ולתעמך לשיטתך, שמה שאמר רבי מאיר מזים עליו כל שבעה היינו כפשוטו, שבכל השבעה ימים היו מזים עליו, אם כן יכולת להקשות עוד קושייה. כיצד אמרו שמזים כל השבעה ימים, וכי הזעה כל שבעה מעיקה? וכי ניתן לעזות עליו בכל שבעת הימים, והקיים אלן הרי מקובל בידינו כאמור במסכת פסחים דף סמכי עמוד ב', דהזעה שבות, כלומר אסורה הזעה בשבת מדי רבנן. גזירה שמה יעביר את אפר הפרה האדומה 400 ברשות הרבים, או מפני שהוא נראה כמתקן את האדם שמזים עליו, ואינה דוחה את השבת. מבואר במשנה במסכת פסחים בדף סמכי עמוד ב' שהזעה אינה דוחה שבת גם במקום מצווה, שאף תממת שיום השביעי שלו יהיה בשבת שיחול בערב פסח, שאם לא יזו עליו לא יקריב את הפסח, אין מזים עליו. וכיוון שבשבת אי אפשר לעזות, איך אמר רבי מאיר שמזים עליו כל שבעה, והרי בשבת שבתוך אותם שבעת ימים אין מזים עליו, אלא מה יתלך למימר? אלא בהכרח מה יש לך להשיב ולתרץ לקושייה הזו? שמה שאמר רבי מאיר שמזים עליו כל שבעה, אין הכוונה שהיו מזים שבעה ימים דווקא, אלא שהיו מזים עליו בכל השבעה ימים לבר, חוץ משבת. הכנה מגם כאן, על מה שהקשית, שביום הרביעי לא היו צריכים לעזות עליו, גם כן נתרץ, שכוונת רבי מאיר היא שהיו מזים עליו כל השבעה ימים, לבר, חוץ מרביעי, ואכן ביום הרביעי לא היו מזים עליו. ויהיה הגמרא הלכה בהפרשת הכהנים היוצאת מהסוגיה לעיל. אמר רבה, איל כך, הואיל ואין מזים על הכהן גדול ועל הכהן השורף את הפרה לא בשבת ולא ביום הרביעי להפרשתו, לכן כהן גדול בהפרשה שקודם יום הכיפורים, דלא בדידן תליה מילתא, שיום הפרשתו אינו תלוי בנו, אלא בקביע דיירך תליה מילתא, אלא הוא תלוי ביום שנקבע ראש חודש, שרי צריך להפרישו שבעה ימים קודם יום הכיפורים, לעולם, בתלתה בתשרי, באי להפרושי, בשלושה בתשרי צריך להפרישו, וכל אימא דמיטרה מתלטה בתשרי מפרישים עליה, ובאיזה יום מימות השבוע שיחול בו שלושה בתשרי, מפרישים אותו. וגם אם תחול שבת באחד הימים שצריכים לעזות עליו, ותתבטא להזעה מהכהן יומיים, שמלבד היום הרביעי שאין מזים עליו, לא יזו עליו גם בשבת, גם כן נפריש אותו בג' בתשרי. אבל כהן השורף את הפרה, דבדידן טליה מילתא, שבידינו הדבר לקבוע באיזה יום יפרישו אותו, כי הרי אין זמן קבוע לשריפת הפרה, מפרישים עליה יש להפריש אותו דווקא ברביעי בשבת, כי איך דנתרה מרביעי שלו? בשבת, כדי שיפול היום הרביעי של ימי הפרשתו שבו לא מזים עליו, ייפול בשבת, וכך שני הימים שאין לעזות בהם, יחולו באותו יום, ותתבטל ממנו ההזעה רק יום אחד בלבד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את מסכת יומא, לאל בדף בית עמוד א', שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים מרחיקים את הכהן גדול שעתיד לעבוד את עבודת יום הכיפורים מביתו, כלומר שיום מפרישים אותו מלדור בביתו, וגם היום מפרישים אותו מאשתו ומביאים אותו ללשכת פרדרין, שהיא לשכה בעזרה מיועדת לשהיית הכהן הגדול בימים שקודם יום הכיפורים. ויהיה הגמרא ברייתא אודות השם לשכת פרדרין. תניא שנינו בברייתא אמר רבי יהודה וכי לשכת פרדרין הייתה נקראת. האם הייתה נקראת לשכת פקידי המלך? והלא לשכת בלבטי הייתה. לשכה של שרים ונכבדים היא הייתה נקראת שהוא שם של חשיבות וכך ראוי לכנותה שהרי מיועדת היא לכהנים גדולים. אלא אומרת הגמרא אכן בתחילה כל הימים ששמעון הצדיק שימש כהן גדול, גם מבואר בגמרא לקמן בדף ט' עמוד א' ששימש בכהונה גדולה 40 שנה, והמאירי הוסיף שכך היה גם בימי יוחנן כהן גדול ששימש אחריו, היו קוראים אותה לשכת בלבטי על שם חשיבותם של הכהנים הגדולים. אבל בתקופה שלאחר מכן, שהיו מתמנים לכהונה גדולה כהנים רשעים, ומתוך שנותנים עליו ממון לכהונה, נתמנו להיות כהנים גדולים על ידי שוחד ממון שהיו נותנים למלך, ומתוך שרשעים היו מתו בתוך השנה הראשונה לכהונתם, ומחליפים אותה כל 12 חודש, והכהן גדול שהתמנה תחת אותו כהן גדול שמת, היה מחליף את הלשכה על ידי שהיה סותרה ובונה בניין נהי יותר כדי שתהיה קרויה על שמו, נמצא שהייתה לשכת הכהנים גדולים כפרדרין הללו, דומה לאותם פקידי המלך שהמנהג היה שמחליפים אותם, המלך מחליפן כל 12 חודש. לפיכך שינו את שם הלשכה ומאז היו קוראים אותה לשכת פרדרין. והטעם שהיה המלך מחליפה מדי שנה כי חשש שמה עם הזמן, יקירום פוראי עמאס. כך אומר התפארת ישראל, לא רצה המלך שיבצר קשר בין החייבים מס לבין פקידי המלך. כיוון שנזכרו כאן פרדרין שהם פקידי המלך שהיו מתחלפים מדי שנה, מביאה הגמרא כאן ביור למשנה במסכת דמאי, שגם בעניינה נזכרו אותם פרדרין. וכהקדמה לדבר נביא בקיצור את עניין מצוות תרומות ומעשרות ותקנת דמאי וטעמה. נצטווינו בתורה להפריש תרומות ומעשרות מפירות ותבואה שצמחו בארץ ישראל, וכל עוד לא הופרשו הפירות נקראים תבל ואסורים באכילה. הנה סדר הפרשת תרומות ומעשרות. תרומה גדולה בתחילה מפריש הבעלים מן היבול תרומה גדולה ונותנה לכהן, ושיעורה אפילו חיטה אחת כדי לפתור את כל הקרי. וזהו שיעורה מן התורה. אולם מדרבנן נתנו לה שיעור לפי נדיבות ליבו של התורם, שאם תורם בעין יפה יתרום אחד מ-40, ולפי בית שמאי אחד מ-30, ואם תורם בעין בינונית אחד מ-50, ואם בעין רעה אחד מ-60, כאמור במשנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ג'. מעשר ראשון אחר שהופרשה תרומה גדולה מפריש מן הנותר עשירית ונותנה ללוי, ואסור לשנות מן הסדר. והמקדים תרומה לביקורים ומעשר ראשון לתרומה גדולה ומעשר שני לראשון עובר בלא תעשה, אבל מכל מקום מה שעשה עשוי. מעשר שני נוהג בשנים א', ב', ד' וה' משנות השמיטה, והוא שאחר הפרשת מעשר ראשון מפריש מן הנותר עשירית, ומעשר זה נשאר ביד הבעלים, אלא שצריך להעלותו לירושלים ולאוכלו שם. שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ' ג', ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, וכמו כן יכולו לפדותו ולחללו על המטבע, ואז רשאי לאכול את הפירות בכל מקום, ואילו את המטבע מעלה לירושלים, ושם יקנה במטבע מאכל שיוכלנו בירושלים. ומצווה זו נוהגת גם שלא בפני הבית, כמו שאמרו במשנה במסכת ביקורים פרק ב', משנה ג'. אבל הרמב״ם בלכות מעשר שני פרק ב' הלכה א' כותב שמכל מקום אינו נאכל אלא בפני הבית. מעשר אני נוהג בשנה השלישית והשישית משנות השמיטה, ואין מפרישים מעשר שני בשנים הללו, ובמקומו מפרישים מעשר עני ונותנה לעניים. תרומת מעשר, הלוי שקיבל את המעשר ראשון עדיין אסור לאוכלו, עד שיפריש ממנו מעשר מן המעשר, כלומר עשירית מן המעשר שבידו ויתננו לכהן. ובנוגע לתקנת דמאי שנינו בברייתא שהובאה בגמרא במסכת סוטה בדף ממחת עמוד א', ובחלקה זה גם בגמרא לקמן בדף ט' עמוד א', שלח יוחנן כהן גדול לבדוק בכל גבולי ישראל ומצא שעמי הארץ אין מפרישים מפירותיהם אלא תרומה גדולה בלבד, מפני שהייתה בעיניהם חמורה ביותר שיש בה אבון מיטה, וגם שהוא דבר מועט שחיטה אחת פותרת את כל הקרי. ואילו את שאר המעשרות מקצתם של עמי הארצות היו מעשרים ומקצתם אינם מעשרים. עמד יוחנן כהן גדול ותיקן שהלוקח הקונה פירות מעם הארץ מפריש מהם מעשרות, דהיינו מעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני, וכן מפריש מהמעשר ראשון תרומת מעשר, ונותנה לכהן. את המעשר שני מעלה לירושלים ואוכלו שם, ואילו את המעשר ראשון ומעשר עני יכול להקבם בידו ולאוכלם, ואינו חייב לתנם ללוי ולעני, כיוון שאין ודאי שפירות אלו אינם מאוסרים, ויתכן שאותו עם הארץ אכן כן ייסר כדין. ומאחר בדבר ספק, המוציא מחברו עליו הראיה. אז העני או הלוי שרוצים לקחת את זה ממנו צריכים להביא ראיה שאכן אותו עם הארץ לא ייסר, וזה מגיע להם. ומאז שתיקן יוחנן כהן גדול את התקנה הזו, נקראו פירות עם הארץ בשם דמי, והוא מלשון דמי, בארמית זה מה, כלומר פרי זה מדינו, האם הוא טבל או לא. ובכפתור ובפרח כתב שיש מפרשים דמי על פי גמטריה של אותיות המילה, דלת מתוך מם ואלף מתוך יוד, כלומר, ארבע מתוך ארבעים ואחד מתוך עשר, שזה שיעור המעשר דהיינו העשירית. אם כן, כיוון שנזכרו כאן פרדרין שהם פקידי המלך שהיו מתחלפים מדי שנה, הנה המשנה במסכת דמי שגם עניינה מוזכר העניין של פרדרין. ננה אתם שנינו במשנה שם, במשנה במסכת דמי פרק ב' משנה ד', אף על פי שכל הקונה פירות דמי, דהיינו שקנה מעם הארץ, שאינו זהיר בהפרשת כל התרומות והמעשרות, חייב בהפרשת תרומה ומעשר ושאר מעשרות, ובכללה מעשר שני שמפרישו ומעלהו לירושלים ואוכלו שם, אבל הנחתומין שקנו תבועה מעמי הארצות על מנת לאפות מהם פת למוכרה בשוק, לא חייבו אותן חכמים להפריש מהם מעשר שני ולהעלותו לירושלים. כשם שאסור לאכול דמי, כך אסור למכור דמי, אלא לאחר שיעשרנו, ויש בזה כמה וכמה חילוקי דינים. ובאה תנא ללמד שבנחתום הקלו אף יותר משאר מוכרים. והגמרא מיד תברר מדוע הקלו על הנחתומים. אלא ממשיכה המשנה ואומרת, מפרישים הנחתומים תרומת מעשר וחלה בלבד ונותנים אותם לכהן, ומעשר ראשון ואני מפרישים אבל אוכלים אותם בעצמם, כמו שיובואר להלן בגמרא בדף ת' עמוד א'. ואף על פי שחיוב הפרשת תרומת מעשר מוטל על הלוי, כפי שהסברנו בהקדמה, מכל מקום, אם מפריש ישראל תרומת מעשר לפני שנתנו ללוי, הועיל להפרשתו. כאמור ברמב"ם הלכות תרומות פרק ג' הלכה י"ב, וכאן בנחתום, כיוון שאינו נותן את המעשר ראשון ללוי, לפיכך עליו מוטל להפריש תרומת מעשר. וכמו כן אמרנו שהנחתום מפריש חלה. מצוות עשה להפריש חלה, כלומר לתת תרומה מן העיסה לכהן, שנאמר בספר במדבר פרק ט"ו פסוק כ', ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. מצוות הפרשת חלה אינה אלא משעה שגיבל את העיסה, כאמור ברמב"ם הלכות ביקורים פרק ח' הלכה ד', ואם כן הקונה תבועה, שעדיין לא באה כלל לידי חיוב הפרשת חלה לאחר שגיבלה ועשה ממנה עיסה, חייב להפריש חלה. אלא שאם כן קשה, מדוע נקטה המשנה שהובאה כאן, העוסקת בתבועת דמי שחייב להפריש חלה, והרי גם אם לקחה מחבר, מתלמיד חכם, חייבת בחלה. כתב בגבורת הרי שמכיוון שלכאורה קמח תבל שגיבלו פטור מן החלה, כי נאמר הריסותיכם ותבל אינו שלו, אם כן היה מקום לומר שכאן שאפה מהתבועה קודם שהפריש ממנה תרומת מעשר, אינו צריך ליתן לכהן גם את התרומת מעשר וגם את החלה, כי ממה נפשך? אם לא הופרש מקמח זה תרומת מעשר, נמצא שהוא טבל ואינו חייב בחלה. ואם הופרש מקמח זה תרומת מעשר, נמצא שאינו חייב בתרומת מעשר. ואם כן, ממה נפשך, אינו חייב גם בחלה וגם בתרומת מעשר. לכן באה המשנה להשמיענו, שחייב הן בחלה והן בתרומת מעשר, משום שבאמת, טבל כן חייב בחלה. מבררת הגמרא בישלמה, מובן הדבר מדוע תרומה גדולה לא חייבו את הנחתומים להפריש מן הדמי. כי באמת, גם כל אדם פטור מלהפריש תרומה גדולה מדמי, דתניה, כך שנינו בברייתא במסכת סוטה בדף ממחת עמוד א', וכן במסכת בבא מציע בדף צדי עמוד א', מדוע גזרו חכמים על הדמי, לפי ששלח יוחנן כהן גדול, וזהו יוחנן כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק, ולא יוחנן כהן גדול שאמרו עליו במסכת ברכות בדף חפתת ששימש בכהונה גדולה 80 שנה ולבסוף נעשה צדוקי, כך אומר הכסף משנה, על הרמב"ם הלכות מעשר פרק ט' הלכה א'. אז לפי ששלח יוחנן כהן גדול לבדוק בכל גבול ישראל האם מקיימים העם מצוות הפרשת תרומות ומעשרות כראוי, וראה שאין עמי הארץ מפרישים מתבואתם ומפירותיהם, אלא תרומה גדולה בלבד, ואילו מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני, מקצתן מעשרים ומקצתם אין מעשרים. ואומנם אמרו במסכת שבת, בדף י' ג' עמוד א', שרק מיעוט נמנעו מלעשר ורובם של עמי הארץ היו מעשרים כדין, ומכל מקום, גזרו על הדמי ולא סמכו בזה על הרוב, כיוון שהיה זה מיעוט המצוי ורבים היו נכשלים בזה. והטעם שהיו נזרים בתרומה גדולה יותר משאר המעשרות מפני שהיא במיטה, כלומר שאם אכל פירות שלא הופרשו מהם תרומה גדולה, חייב מיטה בידי שמיים, ועוד מפני שבקל אפשר להפרישה, כי מן התורה אין לה שיעור, אפילו חיטה אחת פותרת את כל הקרי. אבל על אכילת פירות שלא הופרש מהם מעשר ראשון, מעשר שני ועני, אינו חייב מיטה. ואף שגם פירות שלא יפרישו מהם תרומת מעשר, כלומר מעשר מן המעשר שצריך להביא להפריש מתוך המעשר ראשון שקיבל ולתת לכהן, ודינם כפירות שלא הופרשו מהם תרומה גדולה והאוכלם במיטה, כמבואר בהמשך הברייתא במסכת סוטה, שדרש להם יוחנן כהן גדול, אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, כשם שתרומה גדולה יש בה אבון מיטה, כך תרומת מעשר ותבל יש בהם אבון מיטה, ואם כן, מדוע לא נזהרו עמי הארץ להפרישם? אומר רש"י במסכת בכורות דף י"א עמוד ב', משום שסבורים עמי הארצות שרק על הלוי ציפתה התורה לתת תרומת מעשר, ולא על הישראל. אז למה גזרו חכמים על אדמאי לפי ששלח יוחנן כהן גדול לבדוק בכל גבול ישראל האם מקיימים העם מצוות הפרשת תרומות ומעשרות כראוי, וראה שאין עמי הארץ מפרישים מתבואתם ומפירותיהם אלא תרומה גדולה בלבד, ואילו מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני, מקצתם מעשרים ומקצתם אין מעשרים, עמד ותיקן שהקונה פירות מעם הארץ חייב להפריש מהם את שאר המעשרות. הרי למדנו שאין חיוב להפריש תרומה גדולה מן אדמאי, מפני שוודאי תרם עם הארץ תרומה גדולה, וכתב בדרך אמונה שכל זה היה בזמן חזל, אבל בזמננו החשוד על המעשר חשוד גם על התרומה. במובן מדוע אין הנחתומים צריכים להפריש תרומה גדולה. למעשר ראשון ומעשר שני נמי גם כן מובן מדוע לא חייבים הנחתומים לתנם ללוי ולעני, כי באמת גם בזה כל אדם פטור, מפני שפירות האלו בחזקת ספק הם, האם ישרה מעם הארץ או לא. ולפיכך הקונה פירות מעם הארץ מפריש מהם מעשר ראשון ועני כדי לתקנם, מפני חשש איסור טבל, אבל יכול הוא להשאיר בידו את המעשרות, הוא לא צריך לתת אותם ללוי ולעני, כיוון שאינם אלא ספק מעשר. וספק גזל מהלוי או עני. בכל ספק ממון ההלכה היא שעל המוציא מחברו, עליו הראיה. כלל נקוט הוא בכל התלמוד שבכל ספק ממון המוחזק בממון ידו על העליונה, וחובת הראיה מוטלת על המבקש להוציא את הממון. הוא מדאורייתא, כמו שאומר רש"י במסכת גיטין בדף ממחה עמוד ב', ובמסכת בבא קמא דף ממו עמוד ב', אמרה הגמרא, מניין להמוציא מחברו עליו הראיה, שנאמר בספר שמות פרק כ"ד פסוק י"ד, מי בעל דברים ייגש עליהם יגיש ראיה עליהם. ומסיקה הגמרא שדבר זה פשוט מסברה ואין צריך לזה פסוק, והטעם שאין אומרים בזה ספק דאורייתא לחומרה, שהרי יש כאן ספק גזל, לא אומרים זאת מפני שיש ספק גזל גם לתובע וגם לנתבע, וגם אם נפסוק שלא לטובת הנתבע לא יצאנו מדי איסור גזל. כך נאמר בקונטרס הספיקות בכלל א' בשם מארי בסן. אז אם כן יכול לומר הישראל ללוי ולעני, עליך להביא ראיה שאותו עם הארץ לא ייסר את הפירות הללו. ויכול אותו ישראל לאכול את פירות המעשר, כי מעשר ראשון מותר לזרים, כמבואר במשנה במסכת יבמות דף פז עמוד ב'. וכן מעשר עני אינו אלא ממון עניים, ואין בו אלא איסור גזל ולא איסור אכילה. אכן את התרומת מעשר צריך שיפריש מתוך אותו מעשר ראשון ויתנה לכהן, כיוון שיש איסור ואבון מיטה לזר באכילתה. ונשאלת השאלה מדוע לא אמרו גם בזה שיעקב את תרומת המעשר בידו ויאמר לכהן, עליך להביא ראיה ואתננה לך, או שתיתן לי דמים עבור התרומה. כותבים הראשונים בזה שני טעמים. א', גזרו חכמים, שמה כשישה אצלו את תרומת המעשר ייקשל ויוכלנו, מה שאין כן במעשר ראשון ובמעשר עני שמותרים לזרים ואין בהם אלא גזל. טעם נוסף, מכיוון שתרומת מעשר דבר מועט הוא שאינו אלא חלק אחד ממאה, שהרי הוא רק עשירית מתוך עשירית התבועה, וגם ששוויה מועט כיוון שהוא צריך למוכרה בזול, מפני שרק הכהנים יכולים לאוכלה, לפיכך תקנו רבנן שיתננה לכהנים ללא תמורה. אילו הטור ביורד היה סימן שין למד א' כתב שגם את התרומת מעשר שמפריש מן אדמאי יכול הישראל למכור לכהן. הרי לנו שאף מעשר ראשון ועני שחייב להפרישה מכל מקום אינו חייב לתנם ללוי ולעני, ומובן מדוע לא חייבים הנחתומים לתן את המעשר ראשון והמעשר עני שיפרישו, כיוון שגם שאר בני אדם אינם חייבים בכך מן הטעם הזה, כמפורש בברייתא במסכת סוטה בדף ממחה עמוד א'. מסיים את הגמרא את השאלה, אלא זה יש לנו לשאול, מדוע פטרו את הנחתומים מחובת מעשר שני, והרי מעשר זה נאכל על ידי הבעלים עצמם. ואם כן, נפרשו ונסקו ונאכלו, יפרישו כדי לתקן את טבלם ויעלו ויוכלו בירושלים, כדי שלא יעברו על איסור אכילת מעשר שני מחוץ לירושלים, שהרי אין להם בכך שום הפסד, כי הם בעצמם יוכלו, שהרי כך הדין בכל מעשר שני של דמאי, ומדוע בנחתומים הקלו בזה? יש מן הראשונים שרצו לומר שלא פטרו חכמים את הנחתומים אלא מלעלות לירושלים, אבל חייבים הם בהפרשת מעשר שני כדי לתקן את התבואה מידי טבל, ולפי זה לשון הגמרא כאן בשאלתה נפרשוה ונסקו עליו דווקא, כי באמת חייבים הם בהפרשה, רק עיקר השאלה נסקוה, כלומר מדוע לא יעלו על ירושלים. בשיבה הגמרא אמר אולה, מתוך מכיוון שפרדרין הללו חובטין אותן, אותם פקידי המלך רודים בהם ומחדשים עליהם גזירות כל 12 חודש כאשר הם מתחלפים בתפקיד, והממונים החדשים מבקשים להשיג ממון על ידי גזירות חדשות, ואומרים להם, מכרו בזול, מכרו בזול. והיו מחייבים את הנחתומים למכור בזול, ומפני כך היה הרווח של הנחתומים מועט. ולפיכך לא התריכונו רבנן, לא יתריכום חכמים להפריש ולעלות את המעשר שני לירושלים ולאוכלו שם, והתירו לסמוך על כך שרוב עמי הארץ מעשרים. אם כן, התבהר בסוגייתנו שפטרו חכמים את הנחתומים מלתרוח ולעלות פירות מעשר שני לירושלים, והבאנו שיש בראשונים שרצו לומר שלא פטרום אלא מלעלות לירושלים, אבל חייבים הם בהפרשת מעשר שני כדי לתקן את התבואה מידי טבל. אבל דעת רוב הראשונים שפטרום לגמרי הם להפריש מעשר שני, ולכן כתבו שדווקא הנחתום עצמו פטור, אבל הלוקח ממנו חייב להפריש מעשר שני ולעלותו לירושלים. כך התוספות בדיבור המתחיל תנן. מבררת הגמרא מהי פרדרין, מה הפירוש פרדרין שהזכיר אולה בתשובתו? משיבה הגמרא, פרדרין אלא פורסי, פקידי המלך ושוטריו. ורבינו אליקים פירש גזברים. חוזרת הגמרא לעניין כהני בית שני שרבים מהם רשעים היו ולכן הן שוב היו מיתים מדי שנה, ומביאה הגמרא דרשה בעניין הזה. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? מה נדרש מן הפסוק? בספר משלי פרק י' פסוק זך, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. פשוטו של מקרא מתפרש כמשמעו, שהאוחז ביראת השם יוסיף ימים על מה שנגזר עליו, אילו הרשע אף השנים הקצובות לא תקצורנה, כי פוחתים לו מהם. אבל הגמרא דורשת תחילת הפסוק, יראת השם תוסיף ימים, זה נדרש על הכהנים הגדולים, ששימשו בזמן מקדש ראשון שעמד בבניינו 410 שנים, ולא שימשו בו בכל שנות קיומו, אלא 18 כהנים גדולים, כיוון שהיו יראי השם, העריכו ימים ועמדו בתפקידם שנים רבות. ובמפרשים העריכו לדון איך ייתכן לומר שהיו במקדש הראשון 18 כהנים גדולים, ולא בספר דברי הימים א', פרק ה', פסוקים למדווה ועד ממא', כאשר מונה הכתוב את זרו של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כתוב בתחילה ויוחנן הוליד את עזריה, הוא אשר כיהן בבית אשר בנה שלמה בירושלים. משמע שעזריה היה הכהן הגדול הראשון במקדש ראשון שבנה שלמה, ואחריו הולך הכתוב ומונה את הבאים אחריו, בן אחר בן, עד שריה שהיה הכהן הגדול האחרון בבית המקדש הראשון, ויהוצדק בנו כבר לא שימש בכהונה גדולה. ובסך הכל נמנו שם רק 8 כהנים גדולים, והם עזריה, אמריה, חיטוב, צדוק, שלום, חלקיה, עזריה השני, שריה. אם כן לא מצינו אלא 8 כהנים גדולים שכיהנו במקדש ראשון. ולפיכך יש מהראשונים שבאמת גרסו כאן בדברי הגמרא, לא 18 כהנים גדולים ששימשו במקדש ראשון, אלא 8 כהנים גדולים שכיהנו במקדש ראשון. ואילו התוספות, בדיבור המתחיל ולא, כתבו ליישב את הגרסה שלפנינו, שכוונת הגמרא כאן למנות את הכהנים יחד עם סגניהם. ואכן היו רק 9 כהנים. 8 הנ"ל בצירוף יהוצדק בנו של שריה. וסברו התוספות שגם יהוצדק שימש ככהן גדול בסוף מקדש ראשון, והוא היה הכהן האחרון. ויחד עם הסגנים מגיע מניינם לחי כהנים גדולים. ולזה כוונת הגמרא, 18 כהנים גדולים יחד עם סגניהם. ובטעם הדבר שמנו את הסגנים יחד עם הכהנים הגדולים זהו לרבותה, כי היה מקום לשאול, הייתכן שבכל השנים לא הראה אף פעם אונס לכהן הגדול שמפני כך לא יכול היה לשמש ביום הכיפורים ושימש סגנו תחתיו? ואם כן נמצא ששימשו בו מספר רב יותר של כהנים. לכן פרטה הגמרא שאפילו אם נבוא לחשב את מספר הכהנים יחד עם עניין סגניהם לא נגיע אלא לחי כהנים גדולים. ואילו סוף הפסוק בספר משלי ושנות רשעים תקצורנה, זה נדרש על הכהנים הגדולים ששימשו בזמן מקדש שני, שעמד 420 שנה ושימשו בו בכהונה גדולה יותר מ-300 כהנים, לפי שרובם היו רשעים ולכן התקצרו שנותיהם, ולא זו בלבד, אלא צא מהם תפחית מתוך אותם 420 שנה את שנות אותם מעט הכהנים שבמקדש השני שכן העריכו ימים בכהונתם, והם 40 שנה ששימש שמעון הצדיק, ו-80 שנה ששימש יוחנן כהן גדול, 10 שנים ששימש ישמעאל בן פאבי, ואמרי לה ויש אומרים 11 שנים ששימש רבי אלעזר בן חרסום. הרי שלפחות 141 שנים שימשו אותם הכהנים הצדיקים. מכאן ואילך צא וחשוב, אם נחשב כמה שנים נותרו לשאר הכהנים, נמצא כי כל אחד ואחד מהכהנים האחרים לא הוציא שנתו, מת בתוך השנה הראשונה לכהונתו. שמעון הצדיק היה בתחילת תקופת בית שני, ומבית דינו של עזרא הנקרא כנסת הגדולה היה, שבהם היו חגי, זכריה ומלאכי, והוא היה האחרון מהם, כפי שהוא מכונה משערי כנסת הגדולה כאמור במסכת אבות פרק א' משנה ב'. הוא היה כהן גדול אחר עזרא הסופר, שהיה הכהן הגדול הראשון בבית שני. שמו נזכר פעמים רבות בשס ובמדרשים, ובסדרי מסורת קבלת התורה שכתבו הראשונים, הרמב״ם בהקדמתו ובסדר תנאים והמוראים וכן המאירי בהקדמתו למסכת אבות, נזכר שמעון הצדיק כמי שהעביר את המסורת לדורות הבאים לאחר זמן כנסת הגדולה. בניסים רבים היו בקביעות במקדש בימיו, ומשמת פסקו כאמור לכמן דף למתת עמוד א'. ובגמרא במסכת ברכות בדף חפתת עמוד א', אמרו על יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה 80 שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. אכן היו כמה שנקראו בשם הזה כמובן לאל, כמו שהסברנו שיוחנן כהן גדול שגזר על הדמי, זה לא יוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי. אבל כאן כן הכוונה לאותו יוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי, שאפו שימש 80 שנה. יוחנן היה נקרא בשם יוחנן כהן גדול יותר משאר כהנים גדולים, מפני שהוא היה גם מלך, והיה הראשון ששימש בכהונה גדולה ומלכות קודם ימי החשמונאים. ועל ישמעאל בן פאבי, שציינה הגמרא שגם הוא שימש ככהן גדול 10 שנים, עליו נאמר במסכת פסחים דף נ"ז עמוד א' שצבחה עזרה שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פאבי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה. ואמרו עליו במשנה במסכת סוטה בדף ממתת עמוד א', משמת רבי ישמעאל בן פאבי בטלה זיו הכהונה, מפני שהיה חכם ועשיר וכהנים רבים אוכלים על שולחנו. וזהו רבי ישמעאל בן קמחית, עליו סופרו כמה עובדות בגמרא לקמן בדף ממזין עמוד א', אלא שכאן נזכר עם שם אביו ולקמן בשם אמו, כך אומר המהרש"א. והיו שני כהנים גדולים בשם ישמעאל בן פבי, ויש אומרים שהשני מהם היה נקרא גם רבי ישמעאל בן אלישה. ובהגאות הבח ובעין יעקב נוסף המשך לגמרה כאן, ואמר רבי יוחנן בן תורתא, וכל כך למה, מדוע נהנשו כל כך אותם כהנים שנתקצרו ימיהם לפי שהיו לוקחים אותה, את הכהונה בדמים בשוחד ממון? ואמר רב אסי, כאמור לכמן בדף חי עמוד א', תרקה ודדינרי, תרי וקו, כלומר חצי סאה של דינרים, אילה לנתנה לו מרתה בת ביתוס, אלמנה עשירה הייתה וקידשה יהושע בן גמלה, היא נתנה את זה לינאי מלכה, ינאי המלך, עד אוקמה ליהושע בן גמלה בכהן הרב רבי, עד שהסכים לעמידו בתפקיד כהן גדול. וכתב הרמ"א בשו"ת שלו בסימן קכ"ג, שמכאן נלמד גם על כל מי שנתמנה לציבור שלא ברצון הקהל, שעתידו ליתן את הדין על כך. מביאה הגמרא מאמר נוסף בעניין כהנים שנהגו במקדש שלא כהוגן. אמר רבי יוחנן בן תורתא, תרגומו של המילה תורתא, תרגום של פרה, והטעם שנקרא אותו רבי יוחנן בשם זה משום שגר היה ונתגייר על ידי מעשה שהיה ביהודי אחד שירד מנכסיו ומחר פרתו לגוי אחד. לקחה הגוי והיה חורש ביום יום, כשהגיע יום השבת הוציאה שתחרוש, והפרה סרבה ורפצה על מקומה. היה הגוי מכה אותה, אבל לא הועיל. הלך הגוי וקרא לאותו יהודי שמחרה לו. מיד הבין היהודי שזהו מפני שהייתה רגילה לנוח בשבת. בא היהודי ולחש באוזנה, פרה פרה, כשהיית ברשותי היית חורשת בימי החול ובשבת היית נחה. עכשיו שגרמו אבונותיי ועד ברשות הגוי, בבקשה ממך עמדי וחרשי. מיד עמדה וחרשה. אמר לו הגוי, אני מניחך עד שתגלה לי מה לחשת באוזנה. אמר לו אותו ישראל, לא כשפים עשיתי, לקח וכך לחשתי באוזנה, ועמדה וחרשה. מיד נתיירה הגוי ואמר, ומה עם הפרה שאין לה לא שיחה ולא דעת, הכירה את בורה? אני, שיצרני יוצרי בדמותו ונתן בדעת, איני הולך ומכיר את בורי? מיד בא והתגייר, ולמד וזכה לתורה, והיו קוראים שמו יוחנן בן תורתא, ועד עכשיו רבותינו אומרים הלכה משמו. כך מופיע בפסיק תרבתי. אם כן, אמר רבי יוחנן בן תורתא, מפני מה חרבה משכן שילו? לאחר שנכנסו בני ישראל ארץ ישראל והעמידו את המשכן בגלגל 14 שנה, שבע שכבשו את הארץ ושבע שחילקוה, לאחר מכן באו לשילו ובנו שם בית של אבנים ופרסו יריות המשכן עליו, ולא הייתה שם תקרה. 369 שנים עמד משכן שילו, כשמת אליה כהן חרב, ואז באו לנוב ובנו שם מקדש, כשמת שמואל חרב, ובאו אז לגבעון ובנו שם מקדש, וימי נוב וגבעון יחד 57 שנים, ומגבעון באו לבית עולמים, דהיינו בירושלים, ובנו את בית המקדש הראשון. כך הרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' הלכה ב', על פי הגמרא במסכת זבחים בדף קי"ב עמוד ב'. ובכתובים לא מפורש על חורבן שהיה בשילו, אלא על מלחמת פלישתים שהראה שם, כאמור בספר שמואל א', פרקים ד' וה', אשר במהלכה נלקח ארון ברית השם על ידי הפלישתים, ונהרגו במערכה שני בני עילי הכהן. וגם אחר שחזר הארון לידי ישראל, הוא חזר למשכן שילו. אכן מצינו לכך רמזים בנבואת ירמיהו בפרק ז', שניבא לעתיד להיות בירושלים, מזהיר את העם, כי יחרבו בית המקדש וירושלים כאשר הראה בשילו. אם כן, אמר רבי יוחנן בן תורתא, מפני מה חרבה שילו? מפני שהיו בה שני דברים שהכיסו את השם והביאו לחורבנה, ואלו הם גילוי עריות וביזיון קודשים. ובתוספתא במסכת מנחות הובא המאמר הזה של רבי יוחנן בן תורתא, ולא נזכר אלא ביזיון קודשים. ובירושלמי על מסכת יומא גם הובא המאמר הזה, אלא ששם אמרו שסיבת החורבן היה מפני שהיו מבזים את המועדות ומחללים קודשים. מבררת הגמרא היכן מצינו שהיה שם גילוי עריות וביזיון קודשים. אומרת הגמרא, גילוי עריות היה בזמן מקדש שילו, דכתיב, נאמר בפסוק בספר שמואל א', פרק ב', פסוק כ' ב', כשהוכיח העילי הכהן את בניו. העילי הכהן היה מזרע איתמר בן אהרון הכהן, ושימש בכהונה במשכן שילו. ונאמר במדרש תנחומה בפרשת שמיני, שהיה מלך ואב בית דין וכהן גדול. ומצינו עוד בחז"ל שהיה העילי ממוסרי התורה לעם ישראל עוד לפני הנביאים, כי משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע מסרה לסקנים, וסקנים מסרו לשופטים. והשופטים מסרו לעילי הכהן, ועילי הכהן מסר לשמואל הנביא, ושמואל מסר לנביאים. כאן נאמר באבות דרבי נתן. בניו של עילי היו חופני ופנחס, והם חטאו וחיללו את תפקיד כהונתם, ונאמר עליהם, בספר שמואל א' פרק ב' פסוק י' ב', ובני עילי בני בליעל לא ידעו את השם. ואמרו חז"ל, שהיו ישראל רואים אותם ואומרים זה לזה, ראו אילו כהניו של הקדוש ברוך הוא איך הם נוהגים. וכפי שנזכר כאן בגמרא, מחמת חטאיהם חרבה שילו. והנביא נתנבא לעילי בספר שמואל א' פרק ב' פסוק זך, ואמר לו שחטאי בניו הכעיסו את השם מאוד, ולכן נענשו שימותו שניהם ביום אחד. וכן לדורות מרבית זרעם ימותו בבחרותם, וכן שמואל ניבא בשם השם, ואמר, ולכן השבעתי לבית עילי אם נתכפר אבון בית עילי בזבח ובמנחה עד עולם. אם כן, מבררת הגמרא היכן מצינו שהיה גילוי עריות וביזיון קודשים, גילוי עריות שהיה בזמן מקדש שילו, דכתיב, כשהוכיח אילי הכהן את בניו נאמר, ואילי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. והטעם שהפסוק מציין שאילי היה זקן, נאמר במדרש תנחומה בפרשת חיי שרה, שזקנה קפצה עליו מפני כעסו על בניו, וללמד שכעס בנים הוא מהדברים הגורמים לאדם שתקפוץ זקנה עליו. ובמפרשים כתבו טעמים אחרים, א', כי מרוב זקנותו לא היה אילי משמש בכהונה, לפיכך היו עושים בניו בדברי הכהונה כרצונם, ואף שכהן אינו נפסל לעבודה גם אם הוא זקן, אולם אם יזקין הרבה עד שגופו רועד הוא נפסל, כמו שאומר הרמב״ם בלכות ביאת מקדש פרק ז' הלכה י' ב'. עוד טעם, כדי להצדיק מעט את אילי על שלא היה מייסר את בניו, כי היה זה מפני שיזקין ותש כוחו, אומר המצודה דוד. וחופני ופנחס היו לוקחים בחוזקה מבשר זבחיהם של ישראל, אומר הרלבג, וכן המצודה דוד. ובזה הייתה עוד אבלה מלבד ביזיון הקודשים שהיה שם, כנלמד מהפסוק שהובא בגמרא להלן. הרי מבואר בפסוק הזה שחטו בגילוי עריות. מוסיפה הגמרא, ואף על גב דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, כל האומר בני אילי חטאו בחטא אשת איש, כפי המשתמע מפשוטו של מקרא, אינו אלא טועה. הרי שלא היה שם חטא של גילוי עריות. בכל זאת אין זה סותר את מה שאמרנו שחטו בגילוי עריות, כי הגם שחטא גילוי עריות ממש לא היה שם, אבל מכל מקום היה שם כאין החטא הזה. והוא מתוך ומכיוון ששיעו את קיניהן, מפני גאוותם היו מתרשלים מלהקריב את קיניהם, זוג של תורים או של בני עונה של נשים יולדות, ומפני כך היו הנשים ממתינות שם עד שיקריבום ומתעכבות מלחזור למקומן אצל בעליהן, ונמצאו מבטלים אותם מפריה וריביה. מיה, לפיכך למרות שלא שחבום, מעלה עליהם הכתוב כאילו שחבום. וידעו רבותינו שאין דברי הפסוק כפשוטם, ובוודאי שלא חטאו בני אילי בחטא אשת איש, כי מצינו בספר שמואל א' פרק ב' פסוק זך, שנגלה הנביא לאילי והוכיחו בשם השם על חטאי בניו, ולא הזכיר בתוכחתו אלא תבון ביזיון הקודשים. למה תבעתו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי? ואילו היה שם אבון גילוי עריות כפשוטו, ודאי לא היה הנביא נמנע מלהזכיר את הדבר הזה, אלא ודאי אין הדברים כפשוטם, ולכן פרשו באופן אחר. ומצינו כיוצא בזה בכמה מקומות שנראה מהכתובים על חטאי הצדיקים, ואמרו חזל שבאמת לא חטו. כאמור במסכת שבת בדף נ"ה עמוד ב', גם בעניין ראובן, דוד, שלמה וישעיהו. והטעם שנכתבו הדברים במקרא באופן הזה, אמרו חזל כדי להודיעך שהתורה לא ניתנה לטיפשים ולא מסרה הכתוב אלא לחכמים לדרוש ולאזן, לחקור ולתקן מדרשות נאות, דברים דבורים על אופניהם. לקיים מה שנאמר בתהילים י"ט, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. כך מופיע בפסיקתא זוטרתא. אז אם כן, למרות שלא היה שם גילוי עריות ממש, הרי הכתוב כראו גילוי עריות, ולכן שייך לומר שחרבה שילה מפני גילוי עריות, כך אומר הריטב"א. אבל מביא הריטב"א שיש הגורסים ופליגה דרבי שמואל בר נחמני, כלומר שרבי יוחנן בן טורטא סבר שאכן היה שם גילוי עריות ממש, ובאמת בגמרא במסכת שבת בדף נ"ה עמוד ב', הובאה דעת רב שחופני אכן חטא ורק פנחס לא חטא. וגם רש"י בספר שמואל א' פרק ב' פסוק כ' ב' כתב לפרש כפשוטו של מקרא כמשמעו, ואילו את דברי הגמרא כאן הביא רק כדרש. ובמלבים על הפסוק הזה הביא את הדבר הזה כמחלוקת בין רבותינו. יש אומרים שחטאו בגילוי עריות ממש, ויש אומרים שלא. ולפי הדרשה פה בגמרא, הם שיעו את קיניהם. היולדת היא אחת ממחוסרי כפרה, כי אף על פי שטבלה ועברו עליה ימי תומתה, וכבר תאורה היא לבעלה, עדיין אין תארתה נגמרת להתירה לאכול בקודשים ולהיכנס למקדש, עד שתביא קורבנה. כנאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ד', ובכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, עד מלות ימי תארה. אבל בתלמוד הירושלמי במסכת כתובות אמרו שהיו היולדות מביאות את קיניהם כדי להיטהר לבעליהן. ובמדרש אגדת בראשית, גם הביא בדרשת הפסוק האמור בבני אילי, אשר ישכבון, שהכוונה שישכבון עם בעליהן כשהן טמאות. ותמה על כך ביפי עיניים, שהרי הכפרה אינה מעכבת את התארה, וכבר תארו לבעליהם מי שטבלו במלות שבעה ימים לזכר, ויודלת ימים לנקבה. וגם המאירי הביא שכך נהגו אותן נשים, אבל הוסיף שמעיקר הדין הן מותרות לבעליהם גם קודם שהקריבו את קיניהם, אלא שנהגו סלסול בעצמם, חומרה בעצמם, שלא לחזור לבעליהם עד שיקריבו את קיניהם. וקורבנה של היולדת הוא כבס לעולה ובן יונה הוא תור לחטאת, ואם היא ענייה ואין ידו משגת להביא כבס, מביאה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. אבל אין מעכבה מלאכול בקודשים אלא אחד מהם, והוא קורבן החטאת. והעריף שבהן יעקב כתב שהטעם שנקט רבי יוחנן ששאו קיניהם, כיוון שרק את הקורבנות הבאות מן העוף היו בני אלים מעכבים במיוחד, כיוון שבהם אין חלק גדול הכהנים, והם רצו להקדים את הקורבנות הבאים מן הבהמה, כיוון שניתבו לי ושרן. ומן הדין לא היו חייבות אנשים להתעכב שם בשל כך, אלא היה די בכך שיביאו למקדש מעות של דמי קורבנן, ולסמוך על כך שהכהנים יקריבו עבורן, שכן אמרו חכמים במסכת העירובין בדף למד ב', שהיולדות והזוות מביאות מעות הכינים ונותנות בשופר בקופה, שהיה מיוחד לזה, וכבר באותו יום אוכלות בקודשים לערב, כיוון שחזקה שאין הכהנים עומדים משם, לא עוזבים את העזרה, לא עוזבים את בית המקדש, עד שיחלו כל המעות שבשופר, ויקריבו כנגדן כינים. אבל מכיוון שבני עילי התרשלו מלהקריב כיניהם, לא היו יכולות לסמוך עליהם שיקריבום, והוכרחו להמתין מלשוב לבתיהם עד לאחר שראו בעיניהם שהוקרבו כיניהם. ואילו בפירוש רבינו אליקים כתב שנתעכבו שם לפי שמן הדין היו צריכות לעמוד על קורבנותיהם. וכן מפורש בגמרא במסכת סוטה בדף ח' שהיו היולדות עומדות בשער ניקנור סמוך לעזרה משום שעליהם לעמוד על קורבנם. לפי הדרשה הזו פירוש הלשון ישכבון, היינו מפני שיקבו הקרבת כיניהם וגרמו להם לשכב וללון שם, עד שיקריבו את כיניהם, נמצא שהם היו משכיבים אותם במקום בוען. כך אומר הרד"ק, כך מסביר הרלב"ג וכן המצודה דוד. ממשיכה הגמרא ודורשת ביזיון קודשים, אחד מצינו שהיה במשכן שילו, דכתיב, כך נאמר בפסוק בספר שמואל א' פרק ב', פסוקים תדבב עד י' ז', גם, כלומר, גם זה פעמים מירה אצל בני עילי, בטרם יקטירון את החי לב, ובא נער הכהן, המשרת של הכהן, ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן, ולא ייקח ממך בשר מבושל, כי אם חי. ויאמר אליו האיש, למה אתה ממהר? הרי קטר יקטירון כיום החלב, ואם כן תמתין עד שיקטירו, וקח לך כאשר תאווה נפשך. ואמר לו הנער, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. ומה נאמר בפסוק של אחריו? ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נייצו האנשים את מנחת השם. כלומר, הסיבה שהביאה לחטא הנערים מפני שביזו האנשים, בני עילי, את מנחת השם, ומהם למדו הנערים לחטו עוד יותר בביזיון הקודשים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדף ח' במסכת יומה, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מנהלן דבנשבר הציץ הוא אינו מרצה. שאלה שנייה, אם אתה מזין על כהן גדול קודם יום הכיפורים. שאלה שלישית, היה כתוב שם השם על בשרו ונזדמנה לו תבילת מצווה, מה יעשה ומדוע? שאלה רביעית, האם מזהה בזמנו מצווה? שאלה חמישית, באילו ימים אין מזים על כהן גדול קודם יום הכיפורים? והשאלה האחרונה על דף ח', באיזה יום תחול פרישת הכהן השורף את הפרה ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, זין באייר תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף ח' במסכת יומא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, פעמיים כי טוב. ח' באייר תשפ"א, ונלמד את דף ט' במסכת יומא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.